מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
הכוכב ששינה את האסטרונומיה. בחנוכה לפני 448 שנים הופיע בשמיים כוכב כה בוהק עד שהוא נראה אפילו באור יום. הסופרנובה של טיכו סייעה לחולל מהפכה בתפיסת היקום שלנו ובמדע כולו. מת כולו אור, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, נתי גרינברג. בדומה לחנוכה שלנו, תרבויות רבות חוגגות סביב הלילה הארוך בשנה, תוך שהן מתמקדות באור ואש. מחג המולד, או ליל ילדה האיראני של ימינו, דרך חגים בני אלפי שנים כמו דונג'י בסין, או סטורנליה ברומא העתיקה, ועד לממצאים באתרים פרה-היסטוריים כמו סטונהנג' באנגליה, או APCA-18 בברזיל, משחר ההיסטוריה ביקשה האנושות להיזכר באור, בזמן שהימים הולכים ומתקצרים. כאשר התייחסו חכמי התלמוד לחגים העתיקים קלנדה וסטרנורה למשל, שנחגגו אז לפני ואחרי היום הקצר בשנה, אחד מימי השוויון וההיפוך, המכונים בגמרא תקופה, מקורם היה כה עתיק עד שהוא יוחס לאדם הראשון, ולחששו כי הלילות מתארכים בגלל חטאו. קלנדה, חטא ימים אחר תקופה. סטרנורה, חטא ימים לפני תקופה. לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר, אוי לי, שמה בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי, וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. מסכת עבודה זרה, חטא א'. לפיכך אולי יש סמליות יפה בכך שהיה זה דווקא חודש כסלב של שנת שין למד ג' לפני 448 שנה, שבו הופיע בשמיים כוכב חדש להפליא, סופרנובה בלטינית, כפי שנטבע המושג כעבור כ-350 שנה, תוצר של אחד מהמאורעות יוצרי האור העוצמתיים ביותר המוכרים לנו ביקום. נקודת האור ייצגה קטסטרופה שהתרחשה כ-10,000 שנה קודם לכן במערכת כוכבים מרוחקת, פיצוץ רב עוצמה שבו למשך זמן קצר יכול כוכב אחד להאיר בעוצמה של גלקסיה שלמה המונה מאות מיליארדי כוכבים. לא הייתה זו הסופרנובה המתועדת הראשונה. זו של 1006 לספירה למשל, מופיעה ברשומות פרסיות, ערביות וסיניות, כי בהירה יותר מרבע הירח. אך לסופרנובה של סוף המאה ה-16 לעומתן, הייתה השפעה דרמטית על תפיסת האדם את היקום שמהדהדת עד היום. כוכב נולד. אסטרונומים בכל חצי הכדור הצפוני הופתעו מהכוכב החדש שהפציע בשמי הלילה בנובמבר 1572. תוך ימים מספר התחזקה עוצמתו עד שאפשר היה להבחין בו גם בשעות היום. רק כעבור כמה ימים הוא החל לדעוך באיטיות רבה, ואחרי שנה וחצי כבר היה חלש מכדי להיראות לעין. כוכב חדש זה אתגר את תפיסת היקום, מאז העלה אותה אריסטו על הכתב כ-2,000 שנה לפניכן בספרו אודות השמיים. בתפיסה האריסטוטלית, היו גרמי השמיים מסודרים על גבי מעגלים שמימיים מושלמים, עשויים חומר בלתי מתכלה שלימים כונה אתר. מהירח והלאה, הכל אמור היה להיות נצחי ובלתי משתנה, וזאת בניגוד למעגל הארצי במרכז, מתחת למעגל הירח, שבו הכל עשוי מחומרים בני השחתה. מטאורים, כוכבי שביט, וכמובן כדור הארץ וכל אשר עליו, נשחק ומתבלה. האמונה בתפיסת העולם האריסטוטלית הייתה מוחלטת כל כך, שלאורך ההיסטוריה היא גררה התעלמות ממה שלא התאים לתיאוריה. למשל, כוכבים שמשנים את עוצמתם, כמו הכוכב אלגול מקבוצת פרסאוס, שעצם שמו, אלרול, השד בערבית, מרמז על סתניותו. הכוכב הוא למעשה מערכת של שלושה כוכבים קרובים המקיפים זה את זה. מנקודת מבטנו, אחד משני החברים שבהם חולף כל שלושה ימים על פני הבהיר יותר, ומעמעם את אורו במידה משמעותית למשך כ-10 שעות. האסטרונומים הערבים ידעו ככל הנראה היטב שאלגול משנה את עוצמתו. באירופה לעומת זאת, למרות תצפיות כוכבים רבות ומפורטות, ולמרות שאלגול הוא כוכב בולט למדי, השני בבהירותו בקבוצת פרסאוס, השתנותו הסדירה לא זכתה להתייחסות או אף להכרה מצד אסטרונומים עד 1667. אז הכריז על כך האסטרונום האיטלקי ג'מיניאנו מונטנארי ברשומות של האגודה המדעית של בולוניה. המאה ה-16 הביאה איתה את הרנסנס ופתיחות גוברת לשינויים בכל התחומים. בין השאר התפרסמה עבודתו המהפכנית של קופרניקוס על סיבוביהם של הכדורים השמימיים, שבהציעה כי כדור הארץ אינו במרכז מערכת השמש. ב-1572 יכלה כבר תרבות המערב לשקול באמת את משמעותה של אותה נקודת אור חדשה בשמיים. הכוחות השמרניים עדיין היו בעלי עוצמה. אסטרונומים בולטים, כמו חירונימו מוניוס הספרדי למשל, סרבו להכיר בכך שמדובר בכוכב חדש. לדבריהם, זה חייב היה להיות שביט ללא זנב, או תופעה דומה אחרת מהמעגל הארצי, שכן ברקיע הכוכבים לא ייתכן שינוי. אחרים כלל לא הטרידו את עצמם בשאלות שכאל, כמו תומאס אלן, האסטרולוג הבריטי, שהרגיע את המלכה אליזבט לאחר שקראה לשאול בעצתו לרגל התופעה החדשה, אולי ברוח הבריטית הרגילה של Keep Calm and Carry On, או לעומתו, ז'אנג ג'ו ז'אנג, האסטרולוג הסיני הקיסרי, שטען כי מדובר דווקא באות מבשר רעות מהאלים, ונזף בקיסר הצעיר שנזונג שעליו לשפר את דרכיו ולהתפלל יותר. אך אסטרונומים אחרים, והבולט ביניהם טיכו ברהה הצעיר מדנמרק, אז בן 26, התעקשו לתהות על קנקנה של התופעה הייחודית. ברהה לא רק ערך מדידות מדויקות בעצמו, אלא גם אסף את מדידותיהם של אסטרונומים אחרים מרחבי אירופה, וקיבץ את התוצאות ואת פרשנותו בעבודתו המונומנטלית לשעתה דנובה את נוליוס האבי ממוריה פריוס ויזה סטלה, על אודות הכוכב החדש שלא נראה ולא נזכר מעולם. ברהה הצליח להראות כי לא ייתכן שהכוכב החדש הינו במעגל הארצי, מכיוון שהוא רחוק יותר מהירח. ברהה חזה זאת באמצעות תופעה הנקראת פרלקסה, היסט, התזוזה המדומה של חפץ קרוב על רקע חפצים רחוקים כשמשנים את נקודת התצפית. אם נביט למשל באגודל שלנו כשהיד מושטת קדימה ונעצום לסירוגין עין אחת ואז את האחרת, האגודל ייראה כאילו הוא זז ימינה ושמאלה ביחס לעצמים רחוקים ברקע. באופן דומה, גם הירח הקרוב אלינו יחסית, נראה במיקום שונה על רקע הכוכבים הרחוקים מאיתנו מאוד, אם צופים בו משתי נקודות רחוקות מספיק על כדור הארץ. היפרחוס היווני מדד כך את המרחק לירח בדיוק מרשים, כבר לפני למעלה מ-2000 שנה. ברהה הראה כי מאחר שלא נראה שינוי במיקום הכוכב החדש יחסית לכוכבים, מכל המקומות שמהם צפו בו, הוא רחוק יותר מהירח. ברהה המשיך וצפה בכוכב במשך 18 חודשים, ותיעד באדיקות את בהירותו ההולכת ופוחתת, עד שבמרץ 1574 הפך חיוור מכדי להיראות בעין. 390 שנה יחלפו לפני ששוב תביט אין אדם באותה סופרנובה המוכרת כיום כ-SN1572, ובשם החיבה הסופרנובה של טיכו. SN1572 הייתה אם כן נקודת מפתח בשבירת תמונת העולם הסטטית של המעגלים השמימיים של אריסטו. אבל מה היה בעצם אותו כוכב שנולד לפתע? איך מתים כוכבים? משקלם העצמי האדיר של כוכבים מפעיל לחץ אדיר על הליבה שלהם, והיא נדחסת עד כדי שגרעיני מימן המותחים אלה באלה מתגברים על הדחייה האלקטרומגנטית ההדדית ביניהם, ומתחברים ליצירת גרעינים של אטומי הליום. זהו היתוך גרעיני, תהליך פולט אנרגיה המתרחש גם בפיצצת מימן. השמש שלנו, שהיא כוכב בגודל בינוני, מפיקה בכל שנייה אנרגיה הגדולה פי 30 מיליון מפיצוץ כל הפצצות הגרעיניות שעל כדור הארץ, לפי הערכות. רוב חייהם של הכוכבים עוברים עליהם במצב זה של שיווי משקל בין כוח הכבידה המפעיל על הכוכב לחץ לקרוס פנימה, לבין האנרגיה הגרעינית המופקת בליבה ודוחפת כלפי חוץ. השמש שלנו למשל ממירה בכל שנייה כ-600 מיליון טון של מימן להליום כדי לא לקרוס פנימה. המסה העצומה שלה מספיקה להרבה מאוד זמן, כ-10 מיליארד שנה. אבל בשלב כלשהו המימן ייגמר. כשלא יהיה אז מה שיתנגד לכוח הכבידה, המשקל העצמי ידחס את ליבת השמש ויעלה את הצפיפות בה, ובעקבות זאת הטמפרטורה תתחמם עוד במיליוני מעלות. כשהטמפרטורה תהיה גבוהה מספיק, גרעיני ההליום יותחו זה בזה בעוצמה מספקת בכדי להתיך גם אותם, בעיקר לפחמן, ושוב תופק אנרגיה גרעינית הדוחפת החוצה. בסופו של דבר גם הפחמן יותח כולו, והמשקל העצמי של השמש לא יוכל לספק די אנרגיה לליבה כדי להתיך גם פחמן. ליבת השמש תידחס אז לננס לבן שילך ויתקרר, והשכבות החיצוניות יהדפו החוצה, יהפכו למה שמכונה ערפילית פלנטרית, ויתפזרו אל החלל הבין כוכבי. מקור השם אגב, בטעות היסטורית של אסטרונומי מהמאה ה-18, ואין לערפילית זו כל קשר לפלנטות. בכוכבים שהמסה שלהם גדולה יותר מפי 8 מהשמש, התהליך אלים הרבה יותר. המשקל הגבוה יותר מאפשר להתיך יסודות כבדים יותר ויותר בקצב גדל והולך. אם נדרשו לכוכב כזה מיליוני או עשרות מיליוני שנים להתיך את מלאי המימן שבליבה להליום, יידרשו מאות אלפי שנים להתיך את ההליום לפחמן, כמה מאות שנים להתיך את הפחמן לחמצן, חודשים אחדים להתיך את החמצן לצורן, סיליקון, והצורן יותח לברזל תוך יום אחד בלבד. היום שבו מתיך הכוכב את הצורן שבמרכז הליבה שלו לברזל הוא יומו האחרון. ברזל הוא סוף הדרך עבור הכוכב, כי היתוכו אינו פולט אנרגיה. עם סיום היתוך הצורן אין עוד לכוכב איך לייצר אנרגיה גרעינית, ונותרה לו פחות משנייה אחת עד לסיום חייו. השכבות החיצוניות של ליבת הכוכב קורסות פנימה במהירות של עשרות אלפי קילומטרים לשנייה, ודוחסות את מרכז הליבה עד שהחלקיקים בה מגיעים לצפיפות גרעינית. כמעט בלתי אפשרי לדחוס חומר מעבר לכך. ושאר הליבה הקורסת מתנפצת על מרכז הכוכב ומושלכת חזרה החוצה בגל הלם עצום. גל ההלם חולף דרך השכבות החיצוניות והופך את כיוון תנועתן מקריסה פנימה לפליטה החוצה לחלל, ומתיח את גרעיני האטומים אלה באלה בעוצמות חסרות תקדים, ובשעות הספורות שבהן חולף גל ההלם דרך כל שכבות הכוכב, מותחים בהן חומרים שהכוכב לא היה יכול לייצר במשך כל חייו, חומרים כבדים יותר מברזל. התהליך הזה לא רק חיוני לנו פה על כדור הארץ, הוא פשוטו כמשמעו אנחנו. החומרים הבסיסיים המרכיבים את היקום הם מימן והליום, אך כדי ליצור כל מה שסביבנו ואותנו, נדרשים חומרים רבים נוספים. ככל הידוע לנו, רק סופרנובות וקרובות משפחתן, הקילונובות, אלימות מספיק כדי לאפשר את יצירתם של כל היסודות הכבדים יותר הקיימים סביבנו ובנו. כמעט כל מה שאנו נוגעים בו, כמעט כל מה שאנו עשויים ממנו, היה פעם חלק מתהליך מותו האלים של כוכב. הפיצוץ האדיר לא רק יוצר את החומרים, אלא גם מעיף אותם החוצה אל החלל הבין כוכבי, אל ענני גז שמהם נוצרות מערכות שמש חדשות. SN 1572. סופרנובה כפי שתיארנו קודם, שבה הליבה של כוכב קורסת לתוך עצמה, היא הסוג הנפוץ יחסית של סופרנובות. אך הממצאים מראים שהסופרנובה של טיכו שייכת למשפחה מעט שונה, מסוג המכונה 1A. סופרנובה כזו נוצרת מננס לבן, העשוי פחמן וחמצן, שאין לו די לחץ וטמפרטורה כדי להתיך אותם. כשננס לבן כזה מושך חומר מכוכב סמוך וצובר עוד מסה, טמפרטורת הליבה שלו עולה, והוא מתקרב לחציית הסף המאפשר היתוך פחמן. ברגע הקריטי שבו נחצה הסף, תוך שניות אחדות עובר חלק גדול מהננס הלבן תהליך היתוך כמעט בו זמני, והאנרגיה הגרעינית המשתחררת כה עצומה שהיא משמידה את הכוכב לחלוטין ומאיצה את הכוכב השני במהירות גבוהה החוצה מהמערכת. בשנת 2004 התגלה ככל הנראה הכוכב השני מהפיצוץ של 1572. בעודו נמלט במהירות גבוהה ממערכת היחסים הזוגית ההרסנית שכללה שוד והתאבדות. בשנת 2008 סוג הסופרנובה זוהה בוודאות גבוהה בטכניקה המכונה הד אור, אור שלא נע בקו ישר מהסופרנובה אלינו, אלא הוחזר לכיווננו מענני גז בין כוכבים. בגלל שאור זה עבר מסלול ארוך יותר, הוא הגיע לכדור הארץ באיחור. וכך קיבלו המדענים של שנת 2008 מכונת זמן שאפשרה להם לצפות ולנתח אור מאותו מאורה שנצפה במאה ה-16. נס חנוכה של שנת שין למד ג' נחגג שוב כעבור 436 שנה. במשך 400 שנה לא צפה איש בסופרנובה של טיחו, אך התהליך שהתניע המשיך גם בהיעדרה. תפיסת הרקיע הבלתי משתנה של אריסטו נסדקה, ובראה ואסטרונומים אחרים שכללו ודייקו את תצפיותיהם. הרישומים המדויקים אפשרו למשל ליוהנס קפלר, עוזרו של בראה, ויורש מחקריו, להבין שהתיאוריות בנות זמנו אודות תנועת כוכבי הלכת שגויות, ולפתח את חוקי התנועה הפלנטרית שנלמדים גם היום כעבור מאות שנים. הסופרנובה של טיחו למעשה הייתה אחד הגורמים שאפשרו ברבות הימים לאנושות לחזור ולחפש אותה. הכוכב ששינה את האסטרונומיה מאת כולו אור, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית נתי גרינברג.